ההגה, המובילים, כן, העשירים, הגיבורים, המפקדים, נהרגת, ואמרנו לוקח ליואב לפחות 300 שנה להתאושש עד ימי דוד המלך. בסדר? זה מה שראינו, ותיכנע מואב היום ההוא תחת יד ישראל ותשקוט הארץ 80 שנה. הערנו כבר בפעם שעברה ש-80 שנה זה מספר חריג בספר שופטים. המספר הרגיל של ספר שופטים זה 40 שנה, ופה יש לנו מספר כפול. כן, של 40 פעמיים. אז הבאתי פה דפים לשמגר ולדבורה. אעביר את החנה שלכם, ואחורה. אני שמאל. ואחריו, היה שמגר בן ענת, והיה את פלישתים 600 איש במלמד הבקר, ויושע גמו את ישראל. שמגר בן ענת, מאוד מוזר, שופט מאוד מוזר, אבל שם שלב רק שני פסוקים. אחריו היה שמגר בן ענת, מה שקראתי, ורחת פלישתים 600 איש במעמד הבקר, ויש אדמו את ישראל. פסוק אחד כאן, ועוד פסוק אחד בשירת דבורה, מימי שמגר בן ענת ומימי יעל, חדלו אורחות ואורחי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות. זה מה שאנחנו יודעים על השופט הזה. לא כתוב כמה זמן הוא שפט את ישראל. יש לנו שופטים קטנים ששפטו מעט, ששפטו 6 שנים, 7 שנים, ברובם בחצי השני של הספר. פה, פותניאל, 40 שנה, יהוד, 80 שנה, דבורה, 40 שנה, גדעון, 40 שנה. מאוד מוזר ששמגר איכשהו נדחק פה ביניהם. אין עליו פרטים, לא כתוב מאיזה שבט הוא. הדבר היחיד שאנחנו יודעים עליו, אין, איך מספיק? הדבר היחיד שאנחנו יודעים עליו, הוא ש... הרג 600 איש במלמד הבקר. אז בואו ננסה לחלץ מידע.
למה קוראים לו שם, לא שם אמו ולא שם אבי?
זה אבא שלו. ענת זה אבא שלו.
זה התחילה אז אתה אומר...
ענת... ענת הוא שם של אליל כנעני. בסדר? אליל, לא אלילה, אליל כנעני. איך זה התגלגל להיות שם של בת? זו שאלה מאוד טובה. בכל אופן, שם של... גבר, כן, בתנ"ך, כן.
באת להזכיר לך בשור קודם רק על האיש שמן של ה...
אז עכשיו אני אתכם לזדעת, באופן כללי, מה זה הנושא הזה של השמן? השמן זה שבעצם מה הרעיון של מואב? זה לא שיעבוד קשה. זה שיעבוד של פרוטקשן, של תעלו מנחה וזה, ולכן זה גם שיעבוד ארוך שלוקח 18 שנה. כלומר, זה באמת, עם ישראל לא נסובל נורא. יהוד הוא מעלה מנחה, הוא לא מביא מיסים. כן, זה הנקודה של, של השמן, מואב פשוט משמינים על חשבון ישראל. זה הנקודה, ולכן גם אהוד צריך להגיד, בסוף ימיו, ראומר אליהם, רדפו אחריי כי נתן אדוני את אויביכם את מואב בידכם. הוא לא אומר כי נתן השם את אויביכם בידכם, וברור להם שזה מואב. או, אלא צריך להגיד להם שמואב הוא האויב, זה לא מובן מאליו. כן, את אויביכם את מואב, כי אחרת זה לא מובן מאליו באמת. אנשים לא תפסו את זה ככה. ורק, כנראה רק אחרי 18 שנה זה מתחיל ללחוץ לאנשים, כן, ואז אפשר לעשות את זה. ולכן השמן פה מייצג גם את אותה שכבה שבעצם הפריע לעם ישראל. פגע בעם ישראל ביותר. אז, ואחריו היה שם גר בענת. אז מה אנחנו יכולים ללמוד? בוא נלמד מילה מילה ונעשה מה אנחנו יכולים להסיק. ואחריו, אז דבר ראשון, ואחריו, כן, הוא קשור איכשהו לאהוד. ואחריו. שתיים, כתוב שמגר בן ענת, אז כבר משם שלו למדנו שהוא שם של אליל כנעני, השם של אבא שלו, וזה אומר שיש התבוללות. ויח את פלישתים 600 איש במלמד הבקר. פלישתים, פלישתים פעם ראשונה שאנחנו נפגשים עם הגל הזה של הפלישתים בהיסטוריה, יש שני גלים של פלישתים בהיסטוריה, יש את הגל הקדום של פלישתים של ימי, פלישתים של ימי אברהם אבינו, ויש עוד גל, גל שני של פלישתים, גל, פלישתים מגיעים מאזור האיים של יוון, גויי הים, הם פולשים לארץ ישראל. שני גלים, גל אחד קדום, כן, ב-17-18 לפני הספירה, וגל שני באזור המאה ה-13-14 לפני הספירה, זה הגל הזה שאנחנו פוגשים עכשיו.
מפה זה הדוד?
כן, מפה זה הדוד המלך. פה אנחנו יכולים לראות שאנחנו עוד בהתחלה שלהם, אנחנו פוגשים אותם. אבל 600 איש זה כן בצבא, בתקופת התנ״ך זה יחידה צבאית. רואים את זה הרבה פעמים.
מלמד אותנו על המיקום שלו.
אצל דוד. וזה מלמד אותנו גם על המיקום של שמגר, יפה מאוד. אנחנו יכולים ללמוד מזה ששמגר הוא שופט דרומי. כן? מכלל האויב שבו הוא נלחם, אתה לומד שמקומו של שמגר הוא בדרום הארץ. זה מה שניתן ללמוד מזה. וזה גם 600 איש. מלמד הבקר, אתה רואה שעם ישראל עבר לחקלאות. מלמד הבקר זה המקל שאיתו מלמדים את הבקר, כן, שהולך ישר. אז זה מין מוט גדול עם בקצה איזה שפיץ גדול מברזל. והוא כנראה היה גיבור גדול. האיש בערב 600 איש במלמד הבקר. ויושע גם הוא את ישראל. מה זה גם הוא?
סף לאו.
מה? בנוסף לאהוד. אז עוד פעם, ראינו כבר היה ואחריו, ועכשיו כתוב גם הוא. זה עד כאן בעצם עכשיו קודם השמגר. אגב, גם הוא, כי הוא עושה את זה גם כן זאב בודד, כן? בצורה פשוטה, הוא פועל באותה השיטה. רק לבד, אהוד כמו אהוד, אהוד אחר כך צריך גם את כולם. אבל עוד פעם, יש פה פעולה של אדם לבד. המדרשים פה, כן? תסתכלו במדרשים, הבאתי פה את המדרשים. הדבר ראשון, יש כאן הגמרה הידועה בסוכה. כן, שאומר, תנו רבנן, אני קורא למעלה, תנו רבנן, מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון מסוכתו של רבי, של יוחנן ברבי אלי בקיסרי. קיסרי הצפונית, הכוונה. כן, בניס. ואמרי אלה בקיסריון. והגיע חמה לסוכה. אמר לו, אומר לו אותו יוחנן ברבי אלי, מהו שאפרוס עליה סדין? מה אתה אומר, נשים סדין על סוכה? כן, הרי זה מחלוקת של הגמרא, אם אפשר או לא. אמר לו, אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו שופט. מסית את השיחה לנושא אחר, הוא לא רוצה להגיד לו במפורש שזה אסור. כן? הגיע חמה לחצי סוכה, אמר לו מהו שאפרוס עליה סדין, אמר לו אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא יצאו ממנו נביאים, שבט יהודה ובנימין העמידו מלאכים על פי נביאים. לא, כן, כן, עונה לו תשובה מעין זה, בסופו של דבר הוא פורס סדין ורבי יהושע ירצה, אבל מה שחשוב פה לענייננו זה הנקודה הזאת, ורש"י שם עושה את החשבון על השופטים, הרי כתוב שיש מכל שבט ושבט שופטים, רש"י שם עושה את כל החשבון, יש שופטים שכתוב עליהם מפורש, על ראובן לא כתוב, על שמעון לא כתוב, נדמה לי גם אשר, רש"י שם אומר שלא כתוב, וגם רש"י מראה שיש שופטים שאנחנו לא כתוב עליהם איזה שבט הם היו, אז יש כמה שופטים שלא כתוב מאיזה שבט, ויש כמה שופטים, אנחנו יודעים, אחד מהם זה שמגר. כן, אומר המדרש בתהילים, ואני רוצה להציע פה מה מתכוון המדרש בתהילים, אמר רבי יהודה, לא הוא עמד שופט משמעון. זה נכון גם על ראובן ועל עוד שופט. אגב, כיוצא בדבר אתה אומר, ואחריו היה שמגר בן ענת, לא הוא עמד מלך. כיוצא בדבר אתה אומר, מלאך זמרי שבעת ימים בתרצה. איך שהמדרש רוצה להגיד, שהיה משמעון, כן, שהיה משמעון, היה משמעון מלך וגם היה שופט. אלא מה? שהם היו מאוד איזוטריים וזניחים. יש מלך אחד בכל ספר מלכים, מלך אחד שמולך שבוע. יש זמרי, כן? הוא הרג את, מי זה שם? את בן שם, בוא נעשה, לא מהזיכרון, את אביאם, אני לא זוכר כל מי זה היה. יש שם את ה...
שיש התפצלות.
באשר, כן. שנייה אחת, כן. כן, 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 את אלה בן באשה. באשה היה המלך שמלך יצאו בזה זמן. אלה, הבן שלו, בשנת 27, מלך זמרי, שבעת ימים בתרצה. אחרי שבעת ימים נלכדה העיר, ויבוא אל ארמון בית המלך, וישרוף עליו את בית מלך המלך באש וימות. תוך שבוע הוא מת. המדרש רומז לזה שאומנם לא היה מלך משמעון, אבל זמרי היה משמעון. זה הגיוני, למה זה הגיוני? כי זמרי, אנחנו מכירים כזה מנהיג לשבט שמעון, נכון? זמרי בן סלו, נשיא בית עבד השמעוני, פגשנו אותו פרשת פנחס. כן, אז זה די הגיוני, שזה מה שהמדרש מבין. היה מלך, אבל לא שבוע. אותו דבר, שמגר בן ענת. ואחריו היה שמגר בן ענת, כנראה שהוא השופט משמעון, רק לא כתוב. לא כתוב שהיה שופט משמעון. אני רוצה להציע שה-80 שנה של אהוד הם לא שלו. 80 שנה של אהוד הם של שני שופטים. הם שלו, ושל שמגר, ולכן שמגר הוא במקום, כן, מבחינת השופטים, כן, הוא היה הרבה זמן, כן, הוא לא היה רק שבוע כמו זה, אלא הוא היה 40 שנה, אבל השנים שלו נבלעות ביחד, במקביל ליהוד, כמו שראינו למשל, על שמעון שהוא נוחל בתוך נחלת יהודה, גם הימים של שמגר נבלעים בימי אהוד, ולכן זה 80 שנה, ואז הוא באמת, כל פה בסדר, כל השופטים הראשונים הם 40 שנה, לפי הסדר, כן, זה מתחיל באותניאל, אחר כך באהוד, אחר כך שמגר, אחר כך דבורה, אחר כך גדעון, כולם 40 שנה. ואחריהם כולם פחות מ-40 שנה. מה? כי שבט שמעון, אחד הדברים כנראה שהוא יתקלל, כן? החלקם יעקב והפיצם בישראל, שלא יהיה לו שופט. כן? ולכן, לא רק לרשום את זה, יכול להיות שהוא באמת לא, 40 שנה הם לא שלו, אלא הם ביחד עם אהוד היו 80 שנה. בסדר? קשה להגיד שהוא היה שבוע לדעתי, או זמן קצר, כי משירת דבורה משמע שהיו ימי, כן? שיש ימי שמגר בן ענת. כן, אז כנראה שכן היה זמן. נכון.
הרבה זמן להרוג 650.
ש? לא, לא, אני לא חושב, אני חושב שאתה 600 הוא רק בפעם אחת, כן, אבל... לא חושב שהרגו אותם פעם, פה או פעם שם. בכל אופן, אבל לענייננו, אז הוא היה גיבור שהושיע את עם ישראל וכולי, אז אני מציע, על דרך הרמז אפשר להגיד ששמגר בן ענת הוא רומז בראשי התיבות של השם שלו לשבט שמעון. שמגר וענת, שמעון. כן? על דרך הרמז, לא... ייתכן. בכל אופן הזה, השופט הזה, כמו בכל ספר שופטים, יש לו את הכלי נשק הייחודי לו. אנחנו רואים את זה בכל ספר, אנחנו רואים את זה אצל אהוד עם החרב שפיות, עכשיו על מד הבקר, וזה הולך ומתקדם. כל, בפרק הבא נראה משהו אחר, כל שופט יש לו...
יכול להיות שזה קשור למה שקרה בימי שאול, שלא עליהם נשק גם?
יכול להיות, אם כי שם זה בגלל פלישתים ואני יודעתי פה עוד כן, אבל אני יודעתי פה עוד המצב, פלישתים עוד לא, כן, עוד לא נמצאים כל כך בשטח, כן? כן, פגוש אותם בפעם הראשונה בימי שמשון, כן, אז הם מרימים את הראש בצורה רצינית. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני ואהוד מת, כן, זה משפט מאוד מוזר, הנה אנחנו רואים שממש שמגר מובלע בימי אהוד, כן, למרות שאולי אהוד עוד מת קודם, אהוד מת כבר, אבל המשפט הזה מכניס את שמגר פנימה. ייתכן שהמשפט הזה גם בא להגיד שיש קשר ישיר בין זה שאהוד מת לבין זה שעם ישראל מוסיף לעשות הרע בעיני השם. וזה מאוד מזכיר לנו את מה שנאמר בפרק ג' ויהי השם את השופט. כלומר, המפגש של עם ישראל באותה תקופה הוא דרך השופט. השופט הוא כרגע מביא דבר השם אל עם ישראל. ברגע שאין שופט, כן, אז כבר אין איזה, מדריך נמצא, מורה נמצא, כולם מתנהגים יפה, הולך, יוצר גם להגידה, כלומר, המפגש הוא רק מפגש דרך המנהיג, אבל הוא לא עצמאי, אין עבודת השם עצמאי, וזה בדיוק מה שכתוב פה, ויוסיפו בני ישראל, אין מקומות שאנחנו נראה שכתוב, ויעשו בני ישראל הרע, פה זה, ויוסיפו, יש תוספת, ראינו את זה גם אצל אהוד, ויוסיפו, ממשיך. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני ואהוד מת, וינקרם אדוני ביד יבין מלך כנען, אשר מלך בחצור, ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. ויצעקו בני ישראל אל אדוני, כי 900 רכב ברזל לו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. אז פה, עוד לפני שניכנס לסיפור דבורה, רק בואו נקדיש רגע לסיפור השיעבוד, ככה להבין אותו. וינקרם השם ביד יבין מלך כנען, אשר מלך בחצור, ושר צבאו סיסרא והוא יושב בחרושת הגויים. פה יש דבר מאוד מאוד תמוע ומוזר. יש נתק בין המלך ובין שר הצבא. והנתק הוא נתק רציני. כן? המלך יושב בחצור. אנחנו יודעים איפה חצור. חצור ליד חצור הגלילית. תל חצור. דרום עמק החולה של ימינו. ושר הצבא יושב בחרושת הגויים. את חרושת הגויים יש שניסו לזהות אותה בוואדי ערה. כן, אדם זרטל, יש לו הצעה שהיא איפשהו בוואדי ערה. ברוב הדעות היא איפשהו פה בעמק ישראל, ממערב לתבור, אבל הפער הוא אדיר, מדובר על פער של עשרות קילומטרים.
על מה הוא
מבסס את זה? המחקר של זרטל? הוא מוצא שם שרידים, יש לו תיאוריה שלמה לגבי השם סיסרא, ושרידים של איזה עם שמגיע מבחוץ. כן, שהם לא כנענים, זה קצת פחות מסתדר עם הקטע הזה של הכנענים. אני יודעתי מנותק מהמציאות, מהתנ"ך.
יבין מלך על כל הארץ?
אז זהו, שאלה מאוד טובה, גם כתוב יבין מלך כנען, פניו את הצורך, כן, אז יבין. אז אתה אומר מלך כנען, שבחצור אנחנו מקובלנו שהשלטון הכנעני היה גם היסטורית וגם מהתנ"ך, בספר יהושע, שהוא לפי ערים גדולות, כן? ככה משמע בספר יהושע, ככה אנחנו יודעים גם היסטורית, כן? אז קשה להגיד שמלך כנען. אז השאלה היא מאוד טובה, מה זה מלך כנען? זה גם שאלה שעולה פה. רק נעיר ש-900 רכב ברזל זה המון, כולם מבינים שזה כמות אדירה, כן, 900 רכב ברזל,
600 יותר מפרעה,
6 בדיוק, פרעה 600, זה הרבה, כל מצרים, 600 רכב ברזל, לפני 80 שנה. כן, 100 שנה, לא משנה. 900 זה המון, כאילו, באמת זה כמות גדולה. 900 רכב ברזל, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. ומי שאומר פה את הפתרון, אגב, בגלל הדבר הזה, בגלל השאלה הזאת, אז, שאשר מלך בחצור, אז רוב המחקרים, אם תלמדו פעם, נמצא לכם, או עליכם באוניברסיטה, בתולדות עם ישראל, אז אתם תראו שכל מי שמלמד את זה, כל מי שהוא מרצה בר דעת ולא עם כיפה, אז הוא טועה, וגם תפתחו את לסטארטה ותראו את זה, כן? אז הם יגידו שלא, היה קרב אחד. הקרב של יהושע ביבין, בחצור, כן? ושיהושע הורג את חצור ואת מכר, לא יכול להיות שחצור בכלל לא קיימת. יהושע שרף אותה באש, כן? איך יכולה להיות בכלל חצור בתקופה הזאת? יהושע לפני 80 שנה שרף את חצור באש, לא יכול להיות. אז הם מציעים שמלחמת ברק ודבורה, ומלחמת יהושע זה מלחמה אחת, אולי בכמה שלבים, אבל זה מלחמה אחת שהתנ"ך חילק אותה לשניים, או שתי נקודות זווית, מבט, או שני כותבים שונים, או דברים כאלה. ומי שכמובן קרא פה נכון את ה... ככה זה כשלא יודעים לקרוא תנ"ך, כן? מי שקורא פה נכון את התנ"ך זה הרד"ק. בואו תראו את הרד"ק, הבאתי אותו פה. אשר מלך בחצור, אומר הרד"ק, קודם שהיכה יהושע והחריבה ושרף את חצור, ומלכה היכה בחרב. ויבין הוא שהיה מלך חצור אז, ומה שנשארו מאותה משפחה הלכו לחרוש את הגויים והתיישבו שם. והמלך נקרא גם כן יבין כמו המלך הראשון. אני אסביר מה הוא. אשר מלך בחצור, אשר מלך בחצור, כן, זה בעבר הרחוק. אשר מלך, לא, והוא מולך בחצור. אלא יבין מלך כלל אשר מלך בחצור, והוא... שכתוב, והוא יושב בחרוש לגויים, על מי זה? כן? על יבין. וממילא גם על שר צבאו. בסדר? הוא יושב בחרוש לגויים. אז מה יש לנו פה? באמת יש פה עבר רחוק. יבין מלך כנען שפעם הוא מלך בחצור בתקופת יהושע. איפה עכשיו נמצא את השושלת הזאת?
אם זה היה בחרוש לגויים. זה כאילו יבין אחר, אז קשה לומר את זה.
והוא מסביר, לכן מסביר, רד"ק התקשה בקושייה שלך. ומה הוא מסביר? שכמו שלמצרים יש פרעו, נכון? איך יכול להיות שקוראים פרעו גם למלך בתקופת זה, וגם בתקופת אברהם אבינו, גם בתקופת זה, איך זה הולך? לא, פרעו זה השם של מלך מצרים, לא משנה איך קראו לך, ברגע שנהיית מלך מצרים, אתה נהיה פרעו, נכון? זה ככה, לא כמו היום, שכל אחד עולה עם השם שלו, אלא כל אחד מקבל את השם השושלתי, אגג, תמיד מלך המלך, אגג. זה השם שלו, פרעו, אותו דבר. יבין אותו דבר, יבין זה שושלת, שושלת יבין. היא מלכה בחצור, ועכשיו היא נמצאת בחרושת הגויים, כן? אין קשר לחצור. חצור זה דבר היסטורי. השאלה היא כן, השאלה בכל זאת שעולה מן שאלת הרד"ק, אז למה להגיד לנו את זה? כן? אגב, הכלל הזה של, חזרנו לו כבר כמה פעמים, כלל של עבר רחוק, פס פרפקט, בתנ"ך, כן? והאדם ידע את חווה אשתו. ויעקב נתן לעשיו לחם מול זיל דרשים. לפני כן. נתן לו, לא תמורת הבכורה, נתן לו קודם, תסתכלו ברשב"ם, ועוד הרבה דוגמאות כאלה. כן, אז זה הרד"ק, הרד"ק פשוט יודע את הכלל והוא אומר אותו, הכלל אגב מופיע במלדים כמה פעמים, יש לו חריגים לכלל הזה גם, לא משנה כרגע.
איך אתה אומר, הוא לא מכר
לו את זה בנסים? לא, יש אומנם שאומרים ככה, אבל גם המפרשים, אבל הפשט הוא שזה לא כאן. שיעקב נתן לעשיו, כלומר עוד לפני המכירה. אבל כשאני אומר, כשהרשמה אומר דבר, מה? בסוף הוא מנסה לדבר, ויוחד
ויש ויוחד
ויוחד ויוחד
ויוחד
ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד
ויוחד
ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד
ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד
ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד ויוחד כן. כתוב ככה, פרק אפי בבראשית. ויעזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, הלעיטני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אלום. ויאמר יעקב, מכרך היום את בכורתך לי, תמכור לי את הבכורה. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? אומר יעקב, ישב עלי כיום, וישב לו, וימכור את בכורתו ליעקב. מחר, במה הוא מחר?
כסף.
אומר הרשב"ם, בכסף. ויעקב, מה כתוב? נתן לעשיו לחם ולזיד עדשים, ויוכל וישת ויקום וילך ויבז עשיו את הבכורה. כלומר, ויעקב נתן, לא כתוב ויתן יעקב לעשיו לחם ולזיד עדשים תמורת הבכורה, אלא ויעקב נתן. מתי?
לפני.
עוד קודם, עוד לפני לכם. אתם אומרים, אני אביא לכם, אראה לכם עוד דוגמה, עוד שנייה, לא חשבתי שדיברנו על זה. יעקב נתן, זה הרשב"ן. אז למה זה כתוב ככה? זה השאלה המתבקשת, כמו אצלנו, למה כתוב בצורה כזאת? כי הוא היה מוכן למכור תמורת נזיד הראשים, בסדר? זה באמת לא עניין אותו. אז כתוב בצורה שאתה יכול להבין שהוא מכר תמורת נזיד הראשים. תסתכלו דוגמה אחרת, או פרשה, עוד פרשה אחת קדימה, סיפור שכם. שתי פרשות קדימה, פרשת וישלח. פרק למדלת, פסוק אפל. ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו, ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר, ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. בני יעקב באו על החללים ויבואו זו העיר אשר תימוח אותם. אז מה משמע פה בסיפור? משמע ככה, שהם דבר ראשון לקחו את דינה ויצאו, ואחר כך הם חזרו לעיר ובאו על החללים, נכון? לא זה מה שכתוב, בני יעקב באו על החללים, מתי? עוד לפני שהם יצאו. בסדר? תוך כדי הקרב, זה לא, זה אלא קודם, בסדר? לא כתוב ויבואו בני יעקב על החללים, בני יעקב באו על החללים ויבואו זו העיר אשר תימוח אותם את צונם, את בקרם וזה, אז למה זה כתוב ככה? אני אציע את הצעתי, כן? בגלל הפסוק הבא, כן? כתוב ככה, ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להבאישני ביושב הארץ, ואני מתי מספר ונאספו עליי ויקוני ונשמתי אני וביתי. הכל מתעצבן על שמעון ולוי, על מה הוא מתעצבן עליהם? אם היה כתוב את זה לפי הסדר, שהם באותו פעם כאילו גם נלחמו וגם באו על חללים, לא היית יכול לדעת על מה יעקב כועס.
אבל אז מה התשובה?
מה עשו? הפרידו. כאילו אחרי כן הם באו. על מה יעקב מתעצבן?
על הביזה.
רק על הביזה.
אז מה התשובה שלהם?
מה?
מה הקשר להחזונת
העשרת החותם? מה? קשור. כן? שיש פה מעבר לעזה, כן?
שגם הביזה קשור על
ה... כן, שגם הביזה. הראייה לדבריי, לכאורה, או תמיכה בדבריי, זה הביטוי אחרתם אותי להבישני. כן, הביטוי של האחור, הרבה פעמים קשור ללקיחת הביזה.
כמו
חכן. כמו למשל באחן, אבל לא רק לאחן. כן? בסדר? אז זה, אני מצ... אז לכן נראה לי שנכון? בסדר. כי זה הופך את המילה, אם אתם הרגתם אותם כי הם עשו, זה בסדר, אבל עכשיו עשיתם את זה בשביל כסף, זה הורס את הכל. כי אז אומרים שהם נלחמתם. כן? כדי לבזוז, לא רואים פה את הנקמה. הם טוענים שכן, שיש פה גם את הנקמה, גם כסף הוא צריך לשלם. הם צריכים לשלם. בכל אופן, זה כלל בתנ״ך. הנושא הזה של עבר רחוק הוא כלל בתנ״ך, כותב אותו המלבים בכמה מקומות. רש"י כותב אותו בבראשית פרק ד' פסוק א'.
עד עכשיו לגבי החצור כאן, זה החצור של יהושע או לא?
כן. מה שכתוב כאן אשר מלך בחצור זה שהוא מלך בחצור בתקופת יהושע. היום... עכשיו הוא מחרוש לגוי.
אז מה זה בית מלכה?
אז אין הפרד בין...
שיהושע רק את המלכה
מזה. הוא יבין שהיה בתקופת יהושע.
מה, בפועל, באמת אין הפרד
בין... והוא יבין אחר?
כן, בדיוק. רוני, תקרא שברדש. אשר מלך בחצור, מתי הוא מלך בחצור? קודם שהקם יהושע והחריבה ושרף את חצור ומלכה הייתה בחרב. אז הוא מלך בחצור. ויבין הוא שהיה מלך חצור אז, ומה שנשארו מאותה משפחה הלכו לחרוש לגויים ונתיישבו שם, והמלך נקרא גם כן יבין כמו המלך הראשון.
אני יכול למה, מה מיוחד בדפנות שמזכירים את זה, שזה כאילו...
או, בסדר, אז הנה, אז תמיד צריך לשאול את השאלה הזאת, כמו ששאלנו אצל עשיו. אז למה זה כתוב בצורה כזאת שמבלבלת? או למה כתוב על האדם הראשון, והאדם ידע את חווה אשתו קודם אחרת, אז למה זה כתוב אחרי אחרי? כן, או למה כתוב על בני יעקב באו לחללים? גם כאן, שנייה, גם כאן, זה השאלה המתבקשת, והתשובה היא, כנראה, שיש פה יבין מלך כנען אשר מלך בחצור, שמולך עכשיו בחרוש לגויים, יש פה יבין, נראה את זה נשך, שמנסה לשחזר את מלך חצור הקדום. ומה כתוב על חצור ביהושע? ראש כל הממלכות האל. כן, היא הייתה העיר הגדולה בארץ שהייתה בירת הערים הכנעניות. אנחנו גם יודעים את זה מבחינה ארכיאולוגית, כן? תל חצור, 800 דונם. עיר באותה תקופה, 20 דונם. 800 דונם, התל. מהכביש הרחוק עד התל עצמו, פשוט לא יאומן. עיר ענק. מטרופולין באותה תקופה. והיא באמת הייתה ראש כל הממלכות, ולכן כשכתוב יבין מלך כנען זה בדיוק הנקודה. נראה את זה גם בהמשך בשירת דבורה. לא מדובר פה באיזה מלך קטן, מדובר פה באחד שהוא מתיימר להמשיך את חצור הכנענית של אז שמאחדת סביבה ומאגדת סביבה, כמו שרואים במלחמת מלכי הצפון של יהושע, את כל הממלכות הכנעניות הקטנות. כן, הוא מנסה להנהיג קואליציה. גם פה הוא מנסה להנהיג קואליציה, נראה את זה עוד מעט. גם זה הגיוני ש-900 רכב ברזל לא היה לו לבד. אבל גם נראה את זה בהמשך שהוא מנסה להנהיג קואליציה. רגע, כן.
איך אנחנו עומדים בשולים, מתי זה עבר, מתי זה עבר
והרחוק? התנ"ך מדבר עבר בו"ב ההיפוך של עתיד, וילך. זה העבר של התנ"ך. אם הוא עובר לעבר כמו שלנו, זה עבר רחוק. למעט, יש לזה חריגים, המלבין כותב במקום אחר, שזה יכול לבוא גם הנגדה. כלומר, כדי להשוות בין שני דברים, אז לפעמים שמים את השני, וזה המלבין מביא דוגמאות לזה. פחות קריטי לענייננו. שזה בצורה פשוטה, אז אנחנו רואים את זה, כן, הרבה פעמים זה עבר רחוק. אבל יש מקומות שלא, יש מקומות שלא, אני מקווה שיש לגבי חריגים. כן, בסדר? אז זה לגבי האויב, עכשיו הכל ברור, אז הוא יושב בחרושת הגויים, זה כנראה לא חצור רחוקה שלה, אלא איפשהו פה. ויצעקו בני ישראל אל אדוני, כי 900 רכב ברזל לו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה, אם הוא יושב בחרושת הגויים, עמק ישראל, זה מסתדר עם הרכב ברזל, העמק הוא תמיד היה מקום של הרכב ברזל, ראינו את זה כבר בפרק א'. הלאה, עכשיו הגענו לדבורה. ודבורה אישה נביאה אשת לפידות, היא שופטה את ישראל והייתה לי. אז עכשיו אני קורא ככה את כל פרשת דבורה, אני די רץ, מי להראות תוך כדי, ובחזור נחזור וננסה לפצח לאט. אישה נביאה אשת לפידות, מאוד מעניין, גם כתוב אישה נביאה אשת לפידות. מה אכפת לנו מי היה בעלה?
אם זה בעלה.
מה?
אם זה בעלה.
אשת לפידות, מה זאת אומרת?
אבל זה תפקיד.
כי אתה אומר אשת לפידות, כי יש תפקיד שלה. אתה כבר הולך עם חזל, כאילו. אז חזל אומרים פה איזה משהו, אבל אנחנו נעיר אחר כך, נבין מה חזל אמרו, נראה את מה שחזל אמרו. אבל הצורה הפשוטה היא, אני לא צטט, זה צור שנייה את ההקלטה, אין בתנך אישה, סתם. יש או בת של או אשתו של. בסדר? אז זה תמיד, כן? סרח בת אשר. בסדר? אביגיל אשת נבל הכרמלי. זה, אישה לא עומדת לעצמה בתנך, היא תמיד אשתו, עד כדי כך שלפעמים האישה היא מרכז הסיפור ובכל זאת היא רק אשתו של, כן, למשל אמא של שמשון, איך קראו לה?
אשת
מנוח.
אבל אישה שונמית.
מה?
אישה שונמית.
גם תסתכל, כי אישה גדולה זה ממש חריג שם וכתוב על בעלה ו... נכון. כן, אז גם שם מוזכר בעלה בסיפור.
כן, אבל היא לכאורה היא...
נכון, ולא מוזכר השם שלה.
סתם אדם יחיים.
נכון. מה? נו, בדיוק מה שאמרתי. כן, כן. טוב, אישה, תמיד בבת של זה, לא, אין כמעט, נדיר מאוד, וגם הדוד שלה, כן, ואז כאילו, אין, נדיר מאוד למצוא אישה בתנך, אישה שהיא מנותקת, עומד בפני עצמה, כן, אהוד בן גרה, כאילו, זה אהוד, אז אשת לפידות, כאילו, זה האפיון שלה, כאילו, על בעל, לא כותב שהוא בעל של מישהי, ככה מזהים אותה, אישה, ככה זה עומד.
אבל,
וכל אחד יסיק את המסורת.
בנים זה גם אותו דבר,
בדרך כלל
לא כתוב
ש... כן, איפה כתוב על מישהו שהוא היה נשוי למישהי?
לא, לא נשוי למישהי,
אבל... בן של, כן, זה שם משפחה. בן של, כן, בסדר? אבל אין... כן, זה כמו להגיד... פעם זה היה שם משפחה פשוט, בסדר? אבל להגיד על מישהו שהוא בעלה של...
לא תמצא... זה השם משפחה שלה אחרי שהתחתנה.
מה?
זה השם משפחה שלה אחרי שהתחתנה.
בדיוק. זה השם משפחה שלה אחרי שהתחתנה. אהוד בן גרה אחרי שהוא התחתן, הוא נשאר אהוד בן גרה. בסדר? אשתו של אהוד בן גרה, הפכה להיות אשתו של אהוד בן גרה.
יש מלאכים שכן
מופיעים. ושם אמו מצוין, ואז היא מוזכרת כאימא שלו. בסדר? יש נדירים, יש נדירים, עתליה, דברים כאלה, אבל יש חריגים. התנ"ך כשהוא רוצה להראות על אישה שהיא כזאת, נגיד עתליה, התנ"ך קורא לה עתליה. זה סיומת של גבר, כאילו. יש כמה חריגים. באמת, כאילו היא הייתה גבר גבר, בתקו מתאבד את כל זרע הממלכה, כאילו עתליה. טוב. הלאה, ודבורה היא אישה נביאה, אשת לפידות, חז"ל כמובן, אגב זה מיותר להם, אז הם דורשים את זה, נראה את זה בהמשך. אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא, אגב זה השופט היחיד שכתוב עליו שהוא היה נביא. אין עוד שופט שכתוב עליו שהיה נביא, חוץ מדבורה.
אבל לשון שופטה הוא...
נכון, שופטה זה קשור לגבר, לזכר של זה, נכון. כאילו, הצד הגברי של זה, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. והיא יושבת תחת תומר דבורך, אז אל דרשו את זה, כן, ייחוד וזה, יושבת בחוץ. בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים, ועלו אליה בני ישראל למשפט, רק נעיר שבין הרמה ובין בית אל בהר אפרים זה זיהוי. כלומר, יש הרמה ובית אל גם בבנימין. בסדר? יש הרמה ובין בית אל, זה יש בבנימין. בית אל שאתם מכירים היום, היא יושבת בבנימין. ולידה יש יישוב שנקרא הרמה, שהיום נקרא ארם. בצד התעופה התרות. יש חוץ מזה רמה ובית אל גם בהר אפרים. בסדר? בית אל ביישוב שנקרא ביטילו, היום כפר ערבי, ורמה מזוהה אולי ליד הרמתיים צופים של שמואל, אולי זה אותו מקום. בסדר? תשובתו הרמתה, כי שם ביתו, לא הכוונה לרמה של בנימין, אצל שמואל כנראה הכוונה לרנטיס, משהו באזור רנטיס. יש כמה הצעות, בגדול, איפשהו במערב השומרון, בסדר? איפשהו במערב השומרון. אין זיהוי ודאי, יש הצעות לאזור, לאזור. כן. בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים, ויעלו אליה בני ישראל למשפט, ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם, מקדש נפתלי. תחשבו מה זה, זה חצי ארץ. כן, מקדש נפתלי. קדש מזוהה, קדש נפתלי מזוהה ליד, הייתם בעיר, תל קדש נמצא ליד צומת נבי יושב, במצודת כוח. שירת שמונה. בסדר? מקדש נפתלי, ותאמר אליו, הלא ציווה אדוני אלוהי ישראל, לך ומשכתה בהר תבור, ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון. ומשכתי אליך, כן? אתה תמשוך אחריך, זה חלוקת תפקידים. אתה משכתה וגם אני מושכת. ומשכתי אליך עם נחל קישון, את סיסרא שר צבא יבין ואת רכבו ואת המנוע ונתתיו בידיך. זה גם סיפור מאוד מאוד מוזר. קדש נפתלי נמצאת אי שם בצפון, תבור נמצא פה, נחל קישון נמצא שם. אתם מבינים שהקרב הולך להתפרס על משהו כמו 160 קילומטר. כן? אם ברק מגיע מקדש נפתלי, הר תבור נמצא ממש פה לידינו. נחל קישון נמצא אי שם משפח לים ליד חיפה, אפילו נגיד שזה המורדות המזרחיים שלו. כן, אז זה ליד זה, זה עדיין לא מסתדר, כן? זה ממש מרחק מאוד גדול. אז אני אומר, זה התפקיד שלי, זה להביא את נחל, את סיסרא לשם.
יש הרבה רכבים.
מה? כן, יש רכבים, אז אתה אומר מסתדרים. כולם עולים על זה, רק ברק. אתה צודק, חוץ מי, כמובן, עם ישראל שהולך ברגל. משכתי אליך אל נחל קישון, את סיסרא, שר צבא יבין, ואת רכבו ואת המונו, ומתתיו בידיך. ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי, אם לא תלכי עמי, לא אלך. כן? ותאמר אליו, ותאמר, הלוך אלך עמך, יש פסיק כמובן, לא כמו שתמיד קוראים את זה, אפס, כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור אדוני את סיסרא, אתה קום דבורה ותלך עם ברק קדש. בסדר? אז אפס זה אולם, לא כינוי חיבה. בסדר? ותאמר אליו, תשימו...
אבל זה מנהלים מי אלף רעים...
לא, לא, היא קוראת לו, ואומרת לו, תחזור לקדש, תחזור לקדש, נכון, ככה זה, אז היא אומרת, לא הולך לבד. אז אני אבוא איתך. ככה זה השיח. אגב, רק תשימו לב, השורש החוזר פה, אין ספק. זה ללכת. מי ששם לב, זה נכון. ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי, והלכתי. ואם לא תלכי עמי, לא אלך. ואתה אומר אליו, הלוך אלך. כן? אפס, כי לא תהיה תפארתך, על הדרך אשר אתה הולך. כי ביד אישה ימכור אדוני את סיסרא, ואתה קום דבורה, ותלך עם ברק קדשה. כן? אז הבנו, הכל ברגל. הכל ברגל זה מאוד מודגש. ואם זה לא היה מודגש עוד מעט הפסוק הבא, ידגיש עוד את זה.
מה המשמעות של אם אני בא איתך, אז כאילו...
נכון, ומה, בדיוק, מה המשמעות, שאלה מעולה, אנחנו נעסוק בה, מה כאילו, מה הוא מפחד, איפה פה, וכאילו זה שהיא באה איתו, זה עוזר לו? כן, מה בדיוק הנקודה פה? מה זה הקטנות אמונה הזאת, והצורך הזה בדבורה שתלווה אותו?
לא, גם מצידה, מה, כאילו, וואלה, אתה לא מספיק גבר, אז אתה לא תצליח, מה הקשר?
כן, אז... זה נכון, ואני אשאיר את זה כרגע בשאלה, כאילו, וגם גם העונש, כאילו, כן? כי ביד אישה ייתן השם את... בסדר, כן, אישה פעם, אבל אני משנה, כאילו. אני רק מזכיר שלמות ביד אישה זה אגב יותר השפלה. כן, אצל לווים אלך נראה שזה יותר השפלה. אז מה בדיוק האמירה הזאת? כן, יש פה איזושהי אמירה, כן. בסדר, אנחנו, אני נעסוק בזה. בכל אופן הם מגיעים לקדש ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה ויעל ברגליו, הנה הדגש, ויעל ברגליו 10,000 איש ותעל עמו דבורה לחבר הקני, הנקודה, אז זהו, מצליח להכל ברגל כמובן, מודגש עוד פעם, לחבר הקני נפרד מקין, מבני חורב חותן משה, קין זה שם של הקנים, קין זה שם השבט, חבר הקני זה השם של האדם, קוראים לו חבר, הוא הקני, בסדר? זה השם הפרטי שלו, אבל חבר. חבר הקני נפרד מקין מבני חובב חותן משה. זה סתם הדגשה מעניינת מאוד. מה אכפת לי עכשיו כאילו? איך זה קשור כאילו? למה עכשיו צריך להדגיש מבני חובב חותן משה זה? כאילו, איך זה קשור? מה זה מוסיף פה לסיפור? וית אהולו עד אלון בצעננים אשר את קדש. כן, יש פה פריבקטיב, אבל בכל אופן, הם, הוא מוטה את אהולו. הקיינים היו עם של נוודים, אנחנו יודעים את זה מסיפור יונדב בן רחל, מיום של נוודים, והוא נוטה את אוהלו, כן, עד
אלו. זה מספר לנו בשביל
המשך לסיפור. מה? למה זה חשוב שהוא חובב, מבנה חובב חותן משהו?
אה, קצת יעלץ עם הקנים.
לא, הקנים בסדר, הקנים זה חשוב להמשך, אני מסכים, אבל חובב חותן משהו?
למה ידענו שהם חלק
מהמשרד? מה תזכורת פה, כאילו, על הקנים?
חלק מהמשרד?
הוא הזכר בפרק א', אם אני זוכר, נכון? ובני קני חותן משה, עלו מעיר התמרים את בני יהודה, שני פרקים עברו, שלושה. הם זוכרים, לא עד כדי כך. זקנה וזהו.
כן. מה זה חבר
הקני
מקיימר?
כלומר, חבר הקני עזב את השבט שלו, שלפי פרק א', יושב איפשהו בדרום, ליד יהודה, והוא עלה צפונה. זה סיפור מקדים, כדי שנבין מה הוא עושה שם בכלל, באזור.
אגב, זה קשור לקני של התמרים?
יכול להיות שזה קשור לקייני של אברהם. זה לא קשור לקיין של אדם הראשון, אבל יכול להיות בהחלט שזה קשור לקייני של אברהם. כן, וחבר הקייני נפרד מקיין, מבני חובב חותן משה, ובטח לזה של בלעם, בוא נגיד ככה. כן?
אה, כן.
ויית העולו, עד אינו מצמן של להיות קדש. ויגידו לסיסרא, ויגידו זה אמר האומר, כן? לא חבר הקייני, לא הקיינים אמרו לו. ויגידו לסיסרא, כי עלה ברק בן אבינו אמר תבור. עלה. ויזק סיסרא את כל רכבו, 900 רכב ברזל ואת כל העם אשר איתו מחרוש את הגויים אל נחל קישון. ותאמר דבורה אל ברק, קום, כי זה היום אשר נתן אדוני את סיסרא בידיך, הלא אדוני יצא לפניך. יעני את המפגר, הקדוש ברוך הוא כבר יצא לקרב. וירד ברק נייר תבור ועשרת אלפים איש אחריו. ויהום אדוני את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב, לפני ברק, וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו. הנה הוא מצטרף לרגלים. כן? ויהום, נכון, חז"ל אומרים שלוש מלחמות של מהומה, איפה?
קריאת ים סוף.
אחד, קריאת ים סוף, שתיים, יהושע עם האבנים שנופלות, שלוש, פה, יש עוד אחת בהמשך עליהם תנ"ך, אבל עד עכשיו יש שלוש, בסדר? אחת בקריאת ים סוף, אחד אצל יהושע כשהוא מפיל את נופלות האבנים מהשמיים, ושלוש, כאן. מעניין מאוד, אחד אומרים חז"ל, שלוש מלחמות של מהומה. ויהום, כן, בצורה פשוטה, ככה עולה גם משירת דבורה, ברקים ורעמים. כן? שלח יצאך ותרומם. מה זה שלח יצאך? בתנ"ך, הקדוש הברקים, אנחנו היום חיים, כולם יודעים, מטען בעננים, חשמלי, מתחורק אותו אל האדמה. בתקופת התנ"ך, ברקים זה החיצים של הקדוש ברוך הוא, כן? שלח ידיך ממרום. זה נמצא ממים רבים, זה תיאור של שערה, כן.
כוכבים ונדר מטילותם זה גם חלק?
זה קשור, זה גם ברקים, כאילו זה גם תיאור, כן? ברקים שנופלים מהשמיים, כן, נכון. משמיים נלחם, הוא נראה חז"ל הזה, כן, אומרים ממש, אז זה כוכבים, אבל בצורה פשוטה תיאור של שערה. כן. נראה את זה בהמשך. אז זה ויהום. וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרושת הגויים. ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקני, כי שלום בן יבין מלך חצור ובן בית חבר הקני. אני אחסוך עכשיו משהו רק מההמשך. חרוש הגויים, אנחנו... מה ש... טוב, אחר כך ננסה לסדר מה בדיוק היה בקרב. הוא הולך, סיסרא הולך אל אוהל יעל אשת חבר הקני, כל הצבא שלו בורח לחרוש את הגויים. ננסה אחר כך לסדר איפה, מה, איפה עמד כל דבר. ואז איך זה מסתדר עם העוברק רדף, כן, העבר פה, וסיסרא נס, גם כן, עבר. ננסה אחר כך לסדר את זה. ותצא יעל לקראת סיסרא ותאמר אליו, סורה אדוני, סורה אליי, אל תירא, כן, זה כמובן משחק מילים עם הסיסרא. ויסר אליה האוהלה, ותכסהו בשמיכה. ויאמר אליה, השכיני נא מעט מים כי צמאתי. כן, הוא כנראה רץ חתיכת דרך, אז הוא צמא. ותפתח את נוד החלב, ותשקהו, ותכסהו. אז רק לסבר את האוזן, אם הוא רץ עד אזור קדש, כן, מאזור עמק יזרעאל או נחל קישון, אז הוא רץ 160 קילומטר, אז הוא די צמא, כן, ולא עמדו לו, זה, א', זה מרתון הרבה יותר גדול מהמרתון של אז, כאילו זה 160 קילומטר, זה חתיכת דרך, כאילו באמת מגיע לו, ולא עמדו לו כאלה שהגישו לו את הבקבוקים הקטנים האלה, אז הוא באמת צמא. הסיפור עם החלב זה... מה? כן, אבל מה, חלב זה דבר מרדים?
אני אומר לא, כי הוא הלך 100 קילומטר,
אני הייתי לנגש. כן, אתה אומר לנהל אותו משהו. החלב, צריך להבין שהחלב של פעם, אם פעם יצא לכם באחד הקיבוצים, אז לכו חלב מהרפת, יש בו בין 13-14 אחוז שומן, חלב הרבה הרבה יותר כבד מהחלב שלנו, אנחנו 1 אחוז, 3 אחוז, חלב, כן, זה, לא, חלב שלנו, פי 4 אחוז שומן הוא הרבה יותר סמיך, הרבה יותר כבד וסותם, והוא באמת אז גם אולי מרדים יותר.
שמעתי, זה מה שקיבילו בית חלב ליין ולבן.
זה נכון, יש דעה כזאת במדרשים שאומרת, זה נכון, זה מופיע במדרשים, במדרש רבה על ברכת יהודה, כן, חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב, שמה, כן, אז יש דעה במדרש שאומרת שחלב שזה יין לבן, אבל ופשט זה לא הפשט, בסדר? פשט הוא חלב, בסדר? יכול להיות דרשה, ואז באמת, כן, זה יין לבן, יש כאלה שגם הביאו את זה פה במחקרים וכו'. יפה. ותשקהו ותכסהו ויאמר אליה עמוד הפתח האוהל. תראו איזה מפקד, כן?
אומר לה,
כן, עמוד פתח האוהל. לא, זה לא בשם אחר.
למה?
עמוד זה שם, זה מקור.
כמו זכור.
כמו שמור וזכור. עמוד פתח האוהל. והיה אם איש יבוא ושאלך, אבל תכף נראה שזה לא רחוק ממה שאתה צריך. והיה אם איש יבוא ושאלך ואמר, יש פה איש, ואמרת אין. כן, ותיקח יעל אשת חבר, אשת חבר את יתד האוהל, ותשם את המקבת בידה, ותבוא אליו בלט, ותתקע את היתד ברקתו, ותצנח בארץ, לא, לא יעל, היתד, כן, והוא נרדם ויעוף וימות. רק אני אסבר את האוזן. תנסו אתם פעם לתקוע בזנת, מחזיק את הבזנת ביד אחת ופטיש חמש ביד שנייה. ניסיתם פעם? כן, קשה, נכון? אחד צריך להחזיק את הבזנת, השני נותן מכות, אני, מי שהיה בצבא מכיר את זה כבר. כן, זה לא עובד ביד בזה, היא עושה את זה לבד, אז מה שאמרת על זה שלשון דחה, זה לא רחוק מהאמת, יש פה בדואי, מנוסה, עכשיו זה לא סתם תוקעת את הבזנת, מצד לצד,
כאילו. אבל זה כולה המחיית, זה כולה הרקמות, זה לא...
עדיין, להחזיק ככה בלי שהוא יתעורר, וזה צריך להיות מכה ראשונה עד הסוף, נכון?
בסדר, אבל לא צריך מכה חזקה.
אנחנו נעשה את גמיים הבטיח.
לא, תני, זה הרבה
יותר רחי. קשה להחזיק ככה ולתת, כן, זה. קיצור, חיברה אותו לקרקע, החזירה אותו למקורות. כן, ותצנח בארץ והוא נרדם ויעוף וימות, הנרדם כבר בעבר, כן, עוד קודם, היה מאוד מאוד
עייף.
ומאוד מאוד צמא, והיא עשתה, והיא ניצלה.
עשתה דווקא בשביל לא ילבש.
מה?
לא תלבש.
כן, כן.
לא, באמת.
כן, אז הנה, בסדר, יש פה חזל מעניין. אז אל אומרים פה, מעריכים פה בזה, בכל אופן מה שמאוד יפה פה, א' זה כאילו מאוד, מאוד, מה זה היוזמה הפרטית הזאת, כאילו שאלה להרוג אותו, כאילו מה ההתנדבות הזאת, זה, הרי היא הייתה בשלום, הרי ראינו לפני, כן, ששלום בין יבין מלך הצור ובין בית חבר הקני, אז פתאום היא מתנדבת להרוג אותו, אז יש כאלה שרוצים להגיד שהיא הייתה יהודיה, ככה מפרשים, ורפזל, שהיא עצמה הייתה יהודיה.
חבר לא היה יהודי? לא
הבנתי. חבר כנראה הוא קני.
אם הם בני חובה והם יהודים, לא?
הם לידינו תמיד. כן, אבל תקופות. אתה צודק, כנראה גרים, סוג של גרים, מספחים וכו'. מה?
למה היא מתערבת? כאילו, מה?
אז אני לא אמרתי, אני רק אומר, זה מעניין זה שהיא מתערבת, כן? זה מעניין, יש פה הצעות שונות.
בצלה אוהב שלה?
מה?
כן,
בצלה אוהב שלה? כן, כן, כן. למה? בשלום. בשלום ביניהם. לא, לא, מה זה, אתה צודק. אז אנחנו מכירים שאצל הבדואים, כבר ראינו את זה אצל אחד מאבות אבותינו, אצל יעקב אבינו, שיש אוהל רחל, אוהל לאה, נכון? אז יש את האוהל של האישה, הבעל, לפעמים האוהל שלו קצת רחוק, כי הוא עם הכבשים, חוזר אל האוהל, אבל יש מקום, ולכן זה בית האוהלו עד, כי הוא מתפרס על שטח.
הרב, לא מדבר שמורך לאוהל של אישה, כאילו,
ולא תובל? לא, אז עוד פעם אני אומר, כאילו, מריה, יש, איך זה עובד? יש מאהל.
לא, אז רבה, אבל זה שמגיע לא כאן ליעל ולא לחבר.
זה מוזר.
במיוחד לאור המדרש של חז"ל.
זה מוזר. זה מוזר, זה קשור אולי למדרש של חז"ל, שמה שקרה שם, וזה כן מוזר, אבל בדרך כלל את העול של הבעל, כנראה שהוא היה יותר נבן. יש נקודה שבה הוא יושב, ויש הבעל, הוא יוצא לשבוע עם הצאן, וחוזר לנקודה.
מופקרת לכל אידיוט שיכול לעבור
אליה? לא, כנראה שהיא בדואית, ויש איזשהו... ואני לא מסתבך עם בדואים, זה לא פשוט כידוע לך. יש לזה המשכים, כן.
אבל, זה חזר אמרו עבירה לשם שמיים.
כן, כן. יש כמה דברים פה בחזר. זה, כן, שבצורה פשוטה, שחזר מדברים על זה שהיה שם בעילה, כן, יש שם דיון שלם, הגמרא, אם בעילה לשם שמיים, כן, אז כל הדיון הזה, אם זה מותר, זה אסור וכו', כן. בסדר, עוד שאלות? כן.
זה נורא מוזר להגיד לבן אדם, תעמוד בפתח של דלת וכל מי שישאר אותך, תגיד לו, אין פה אף אחד.
כן.
זה הפוך מהם, אתה מצדור את החלונות.
לא, טוב, כנראה שהיה משהו מהסיפור שהוא ברח אליהם בגלל שהיה קשר ביניהם, בסדר? כך כתוב, כי שלום בין זה וזה, וכן הגיוני שגם אם יבואו לחפש אותו...
אז זה כאילו ליצוק שיש פה מישהו, תעמוד בכניסה ותגיד לכל מי שנמצא את
זה. שלא פה, כן. באמת קרה.
למה? זה כמו רחב.
כן, מה?
זה כמו רחב.
ש?
לא, היא לא בדיוק עומדת בחוץ, אבל היא כן אומרת ש...
שאין פה אף אחד, כאילו, כן. כן, יכול להיות שזה מה שהתכוון. אני מתכוון שתעמוד מבחוץ, שלא יראה, ובכל אופן כנראה מאוד היה עייף. והנה ברק רודף את סיסרא, ותצא יעל לקראתו, ותאמר לו, לך והרקע את האיש אשר אתה מבקש, ויבוא אליה, והנה סיסרא נופל מת ויתד ברקתו, ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל, ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. אגב, מהפסוקים האלה משמע שהסיפור לא הסתיים. כלומר שיש המשך, יש איזשהו המשכים לסיפור. אני לא אקרא כרגע את שירת דבורה, למרות שהיא חשובה פה לסיפור, וממנה אפשר ללמוד כל מיני פרטים חדשים על הקרב. אני אצא מנקודת הנחה שכולכם בכיתה ה' למדתם אותה בעל פה, נכון? ככה זה היה בתקופתי, כן, שהיה צריך לדעת, ואז מה שהקוראת על הכוכבים מסילותם, שהם נלחמו כוכבים, מה זה בדיוק אומר, ערים נוספות שמוזכרות פה, כן, מגידו, טענה בטענה חלמי מגידו, בצר כסף לא לקחו, ארץ רעשה גם שמיים נטפו, בקיצור כל מיני ביטויים כאלה שרומזים למה שאירה בקרב, עוד מעט ננסה בהמשך גם ננסה להבין מה אירה בקרב, אבל דבר ראשון, כן, נתחיל דווקא עם המדרש, תסתכלו על המדרש של חז"ל, רבי נתן אומר, כן, בריבוע, בריבוע, בצד הראשון, בצד הראשון, ששמגר למטה. רבי נתן אומר, ואמת השם לעולם, דגים שבים אמרו הוא. כן, אמרו ברור, כאילו, זה דגים אמרו זה. כדי רב הונה, נאמר רב הונה, ישראל שבאותו הדור, כן, של קריאת ים סוף, מקטני המנה היו, וכדי דרש רבא בר מרי, מהי דכתיב וימרו על ים בים סוף, מה זה וימרו על ים? מלמד שהמרו ישראל באותה שעה, ואמרו כשם שאנו עולים מצד אחד, כך מצרים עולים מצד אחר. עם ישראל לא מאמין, אומר אותם, אנחנו יצאנו פה, המצרים יוצאים מצד שני. אמר לו הקדוש ברוך הוא לשר של ים, פלוט אותם ליבשה, תוציא את המצרים, שכולם יראו. אמר פניו ריבונו של עולם, נו, כלומר יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונותן ממנו, לא מנומס, נתת לי, תשאיר אצלי. אמר לו, אתן לך אחד ומחצב שבהם, יש משא ומתן. אמר לו, לא, אני אחזיר לך פלוס 50%. כן? אמר לו, ריבונו של עולם, יש עבד שתובע את רבו, נו, לא נעים לי, אחר כך אני אבוא ואתה תגיד, לא נתתי לך. לא נעים, עזוב, תשאיר אותם אצלי. כן? אמר לו, נחל קישון יהיה לי ערב. אתה יודע מה, אני אביא ערבים, נחל קישון יהיה ערב שלי. מאוד, סיפור מאוד מעניין.
ממש קשה.
כן. מיד פלט אותם ליבשה, ובאו ישראל וראו אותם שנאמר, והר ישראל את מצרים מת על שפת הים. מה אחד הוא מחצה שבהם? ואילו בפרעה כתיב 600 רכב בחור, ואילו בסיסרא כתיב, כן, 900 רכב ברזל. כי את הסיסרא, את עלי הוא בדקרי דה פרזלה, כן, הם באים חרבות של ברזל. הוציא הקדוש ברוך הוא עליהם כוכבים עם סילותם, דכתיב, משמיים נלחמו הכוכבים. כיוון דנחיתו כוכבי שמיה עליו, אקדירו, הנה דקרי דה פרזלה, הכל להט, נחיתו להקרורי, למסחי נפשי ובנחל קישון, הכנענים יורדים להתקרר בנחל קישון, סיפור ממש מוזר. כן, כן, נכון. אמר לו הקדוש ברוך הוא לנחל קישון, לך והשלם ערבונך, אני תחזיר עכשיו, אתה היית חייב וכולי, במקומי, מיד גרפם נחל קישון ושליחן לים, שנאמר, נחל קישון גרפם, נחל קדומים. מהי נחל קדומים? נחל שנעשה ערב מקדם, ואני, באותה שעה פתחו דגים של ים ואמרו, באמת השם לעולם, הלאה, תחזיר לו, באמת, אין כמו הקדוש ברוך הוא. התחייב ועמד בדיבור. מה באמת חז"ל רוצים להגיד במדרש? חז"ל רוצים להגיד במדרש שיש קשר מהותי בין מה שקורה כאן לקריאת ים סוף, נכון? זה הם בצורה, באיזשהו מקום, זה המשך. זה לא הסתיים שם, אלא זה מסתיים פה. ובאמת זה מאוד דומה. יש רכב ברזל מאוד מאוד מודגש, נכון?
יש ויהום.
יש את המרכבות, יש ויהום, וזה קשור, ויהום את מחנה מצרים, ויהום פה. מה עוד יש לנו פה? את הגש, את המים, כן, נחל קישון גרפם, את מה?
גם שלם של שירה.
את השירה אחרי, מעולה.
מה? מהמציאות.
יש עוד דברים. כלומר, למשל, זה לכם דוגמה, חזל במדרש מספרים...
שהגלגלים
מסתובבים. שם.
כן.
כן, אבל זה. חזל במדרש מספרים שפרעו שרד את קריעת ים סוף. אולם עברו זאת המנתיחה, חזל אומרים שפרעו נשאר. איפה הם לקחו את זה? מכאן. שמי? שסיסרא נשאר. כלומר, חזל קוראים פה ומעבירים את זה לשם. חזל מבינים שיש קשר למה שקורה פה לקריעת ים סוף. קריעת ים סוף מסתיימת באיזשהו מידה פה.
אנחנו אומרים
שהפרעה זה היה המלך של נינווה? של? המלך של נינווה, מדרשים. מדרשים, כן. עוד פעם, זה בא להגיד משהו, זה רעיון. גם פה, זה לא באמת, דו שיח הזה לא באמת קרה בין הקדוש ברוך הוא לשר של ים, אלא רוצה להגיד משהו. מה זה בא להגיד? זה בא להגיד שבעצם, אני מזכיר לכם בפרק ג', זה פרק, סוף פרק ג', ראינו ככה, סוף פרק ב', ראינו ככה. והיה השם עם השופט, והושיעם מיד אויביהם כל ימי השופט, כי ינחם אדוני מנעקתם מפני לוחציהם ודוחקיהם. כבר אז שמנו לב שמדובר, נעקתם, לוחציהם, דוחקיהם, זה ביטויים ששייכים לאיפה? למצרים. כן, שמעתי את נעקתם, שמעתי, ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. עם ישראל, כאשר עם ישראל חוטא בארץ ישראל, מה עושה השם? מחזיר אותם למצרים. כשהשם הציל אותם, אז הוא בעצם מוציא אותם ממצרים. שוב, מה יש אחרי קריאת ים סוף, זוכרים? מה הדבר הבא אחרי קריאת ים סוף? אחרי פרשת ושלח, מה הפרשת? יתרו, נכון? יתרו. אתם מבינים למה מוזכר פה חובב? אז יש פה קריאת ים סוף, ומי מגיע? אחד הבנים של חובב חותן משה. לא רק זה, מה יש בפרשת יתרו אחרי שיתרו מגיע? מתן תורה. יש פה מתן תורה. מתן תורה יש פה. לא אני אומר, מי אומר? דבורה אומרת. הנה, אני אקריא לכם. כתוב ככה. אדוני בצאתך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה, מידת אדמה, גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים, הרים נזלו מפני אדוני, זה סיני מפני אדוני אלוהי ישראל. מקובל במדרשים שכשכתוב זה, אתם מצביעים באצבע. על איזה הר דבורה מצביעה? על הר תבור. דבורה מצביעה עליו תבור ואומרת זה סיני.
שהוא התחרם על המקום של...
נכון, הנה תסתכלו את מדרש חז"ל, מופיע פה בשורה התחתונה של הדף. תניא, רבי אלעזר הכפר אומר, עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, רבי אלעזר הכפר, כן, תנא גולני, שיקבעו בארץ ישראל שנאמר, כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא, ועלות דברים כאן בחומר, מה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה נקבעים בארץ ישראל, בתי כנסיות ובתי מדרשות שקוראים ומרביצים בהם תורה, על אחת כמה וכמה, אומר רבי אלעזר הכפר, התבור והכרמל שהם באו רק פעם אחת ללמוד תורה והקדוש ברוך הוא העביר אותם לארץ ישראל, נקבעו בארץ ישראל, כן? כל בתי כנסיות שבבבל, מה הם לא יקבעו בארץ ישראל? למה הוא מתכוון? הוא מתכוון למדרש שמופיע אחר כך, תסתכלו, רבי נתן אומר, כיוון שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, בא כרמל מאספמיה. איפה זה אספמיה?
ספרד.
ותבור בא מבית אלים. זה אומר, אני נקראתי הר תבור, עליי נאה שתשרה שכינה, לפי שאני גבוה מכל הערים ולא ירדו עליי מי המבול. זה אומר, אני נקראתי הר כרמל, עליי נאה שתשרה שכינה, לפי שאני נתמצאתי בתווך ועליי עברו את הים. והם מטיילים להם חייל חז"ל בארץ, והם רואים את הר תבור. הר תבור, אתם מכירים, מתנסה מעל כל סביבתו כמה מאות מטרים, הוא לא גבוה, 500 ומשהו, 550 מטר, משהו כזה, אבל הוא מאוד בולט, הוא לא שייך. אז חזר אומר לעצמם, רגע, איך זה הגיע לכאן? אנחנו מסתכלים על הר הכרמל. אין הר הכרמל, אתה הולך על כל החוף של ארץ ישראל, אין הר בתוך הים. פתאום, למה בתוך הים? אז מה עושה פה? וואו, הוא הגיע מספרן. אתם מבינים, הוא היה, היה מתן תורה, הערים התחילו לריב. מי, כל אחד רוצה שיתנו עליו את התורה, אחד הגיע מטורקיה, אחד הגיע מספרד, רק מה לעשות, נתחילו בדרך, למה הקדוש ברוך הוא עצר אותם, אמר להם, תשמעו, מאוחר מדי אני פחת לתת על הר סיני, תראו, הנה כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא, כבר נפסלתם לפניי בגבות שיש לכם, כולכם פסולים לפניי, אמרו, וכי מסו פנים יש לפניך, נו, בחייך, זה לא פייר, או שמה מקפח אתה את שכרנו, זה לא, לא גן, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הואיל והתרחתם לפניי בשביל כבודי, אשלם לכם שכר. הרי נתתי להר תבור תשועה לישראל ימי דבורה, שנאמר ולך ומשפטה בהר תבור, והר הכרמל תשועה לאליהו, שנאמר ויקבוץ, כן, וכו'. מה בדיוק חז"ל רוצים להגיד? מה חז"ל מספרים לנו שההר הזה הגיע מספרד, וזה הגיע מבית אלים, ואז הם נתקעו, עכשיו אנחנו מבינים למה הנוף נראה ככה, אבל מה חז"ל רוצים לספר, מה הסיפור הזה? ועוד מסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא. חז"ל רוצים להגיד שמתן תורה זה לא סיפור של פעם אחת, זה סיפור בהמשכים. זה קורה עוד כמה פעמים. זה קורה בהיסטוריה, אגב, יש מקומות שמכניסים עוד הר כל הסיפור. אבל כרגע מספיק לנו שניים. כן? הר תבור? הר תבור, כן? יש עליו, ניתנה עליו תורה. בימי דבורה ניתנה עליו תורה. ועליו כרמל ניתנה תורה גם כן. מתי? בימי אליהו ניתנה עליו דבורה. ולכן כשדבורה אומרת זה סיני, היא מתכוונת שיש פה שחזור של מתן תורה. למה? מה היה במתן תורה? קולות וברקים. יש לנו פה? ויהום. יש, ברקים. יש, כתוב, נכון. יש פה גם ברק. נכון? יש פה גם לפידים. את הקולות ואת הלפידים ואת הר השם. יש, הכל נרמז. כשחזר אומרים הוא ברק הוא לפידות. מאיפה הם יודעים? איפה הם יודעים שברק הוא לפידות? נראה את זה אחר כך. כי במתן תורה, לפני המתן תורה, כתוב והר העם את הקולות ואת הלפידים. אחר כך כתוב קולות וברקים ואת הר השם. אז אתה מבין שברקים ולפידים בתנ"ך זה...
איפה התורה?
איפה התורה? הנה השאלה, איפה התורה? איפה התורה? רק חסי, הכל בסדר, רק תורה לא יורדת. נו, מצוין. תשובה? ודאי שיש תורה. אני אזכיר לך מה ראינו שיעור שעבר אצל אהוד, אני אקרא את זה ואז נראה את התורה גם כאן. קראנו אצל אהוד ככה. דבר אלוהים לי אליך. דבר סתר לי אליך המלך, כן? אמר לי, כן אמר לי מרי אלמה. נסיב חד חרבה וניתננה בגו מאח. מה דבר השם?
אני צריך להרוג אותך.
להרוג אותך. זה דבר השם. זה דבר אלוקים. מה יורד מהר סיני? כתוב פה. כתוב פה מה יורד מהר סיני. כתוב. נכון? וירד ברק מהר תבור. כתוב. מה יורד? יורדת מלחמה. ספרה וסייפה ירדו כרוכים לעולם. דבר השם כרגע זה להילחם ולהושיע את עם ישראל. זה התורה שיורד, זה התורה של ארץ ישראל, לפעמים זה הדבר, כן? נכון, זה לא אותו, גם שם דרך אגב זה עם חרב, מי שזוכר אצל אליהו, הוא יורד מהר הכרמל ושוחט אותם, וגם אגב שם זה בקישון. לא בטוח שזה באותו קישון, אבל כן. בסדר? כן.
בגלל זה
הוא משנה,
דבורה נביאה?
מה? יכול להיות שזה קשור, כן, שיהיה הנביאה, כן. זה קשור אולי גם שני דבורים יש לנו דיבור, יש ברק, יש קולה, כן, יש את הדיבור.
בוא נגבי ישוע. יש לו גם, בישוע יש גם השוואות תמיד לקראת ים סוף וכמה חבל
את המעלה. בישוע עצם הכניסה לארץ היא דומה. שם למשל, זה נכון, שמי שקורא ולומד בישוע, למד את זה פה דרך אגב, אז הכל סיפור יריחו, כיבוש יריחו הוא מקביל למעמד הר סיני, למשוך היובל, כן? תסתכלו שם, אותו דבר. גם שם אגב, אותו דבר, עם חרב. מעמד הר סיני עם חרב, בארץ זה בדרך כלל עם חרב. למה נקרא שמו חורב, אומרים חז"ל במדרש? שממנו ירדה חרב לאומות העולם, בסדר? סיני שממנו ירדה סיני לאומות העולם. פה רגע, חזר אומרים את זה, זה לא המצאה.
זה כמו שקישרנו את הקשר בין יהושע, ונעסקו על זה פה של חצות, האם באמת זה אותו קשר?
מעולה. עכשיו אנחנו מבינים באמת את הקשר לסיפור של יהושע. בעצם, המלחמה הזאת היא מלחמה חריגה בכל תקופת השופטים. יש פה מלחמה שהיא בנס, בנס ממש, כן? בנס גלוי. אולי צריך לחשוב אחר כך אם היא לגמרי בנס, אבל על פניו, מלחמה שהיא מזכירה ואולי מסיימת את סיפור יהושע. יש פה מלחמת סיום בכנענים. כלומר, כל אותם חוקרים שאומרים שיש קשר במלחמות, הם לא לגמרי טועים. יש קשר בין המלחמות. יש פה יבין מלך כנען שמנסה לשחזר את גדולת חצור של אותם הימים ולהחזיר את זה מהעטרה ליושנה. ודבורה וברק מחריטים. את עד אשר הכריתו כתוב את יבין מלך כנען. אין יותר כנענים בתנ״ך. אין. יש כנעני בלשון סוחר. אין עם כנעני יותר. נגמר. כנעני בימי שלמה בתור עבדים אנחנו מוצאים. אין יותר עם כנעני. זהו. זה סיום של מלחמת שלמה. לכן זה גם אולי כל כך ניסי המלחמה הזאת. כי מלחמה ששייכת. הייתי אומר אולי שגם השירה היא קשורה בעצם לסיום יהושע. זו השירה שמסיימת את כיבוש הארץ בספר יהושע. באיזשהו מקום זה נכון, זה גם כמו שירת הים.
בגלל הנקודה של מתן תורה, זה בעצם סוג של האיום על ברק בסופו של דבר שביד אישה זה יינתן, כאילו הסיום של המלחמה, כי זה מקביל או
שזה... לא הבנתי.
עכשיו אמר שבסופו של דבר ברק הוא זה שירד עם ה... לכאורה התורה של שמקבילה למעמד הר סיני. בסופו של דבר, אבל הסיום היה עם יעל, וזה בעצם היה האיום של...
אז אני אסביר על זה משהו, אני רואה שזמני נגמר, אני אגיד עוד משפט אחד בהקשר הזה של ביד אישה, וזה. להגיד בתנ"ך ביד אישה, כמו שרואים בהמשך הספר, זה להגיד שחולשה. מצב לא מוצלח. כן? זה דבר חלש, זה דבר לא זמן, לא נצחי, הייתי אומר. אפילו כשאומרים שדבורה הייתה אישה נביאה, אז המדרשים, אני הבאתי פה את התנא ואליהו, צריך לא אחר כך, או שאני אקרא את זה בתחילת שיעור הבא, הוא אומר, דבורה אישה נביאה זה מצב, זה מראה על חולשת הדור. זה שצריך נביאה שתשפוט את ישראל, זה המצב וקנטי. כן, זה לא, זה מראה שהמצב חלש, ולכן גם ביד אישה, ויש פה הרבה נשים בסיפור, יש פה את דבורה, ויעל, יש אמס ישרה, כל הסיפור הזה, כן, זה מראה שזה המצב, המצב הוא מצב, כן, נשי. עם ישראל במצב של חולשה, כמו שמשה רבנו, אם ככה את עושה לי, נכון? תשרש כוחו כנתובה. ותנח, ממש מה שזה, מצב של חולשה. אני לא רוצה להקביל את זה להפרוש ממשלה שהיה למדינת ישראל, כאילו, ובגלל לא פרצה את המחמה, זה לא, זה סתם אקראי. כן, הדוגמה הזאת. בסדר, נעצור בזה, פעם הבאה. נמשיך.